השבוע אנחנו עורכים את המגבית השנתית לשידורי קשת. פעם בשנה אנחנו פונים לציבור, ציבור המאזינים, ציבור התלמידים, לתרום ולהעריך, להראות את הערכתם לתוכנית כדי לממן את השידורים של כל השנה. אני נותן את האינפורמציה בדואר, אפשר לשלוח לישיבת הר עציון. אלון שבות, 90433, או להתקשר בטלפון, אפשר בכרטיס אשראי, או מידע בטלפון, מספר 02-9937-300, או למספר סלולרי, 05-25-456-023. אנחנו מצפים כולנו ביחד, הקהילה כולה של קשת, מצפים לעזרה ולתמיכה ולהשתתפות של כולם. עכשיו חזרה כמובן לעיקר, לתורה עצמה.
עמוד 39, שני סוגים של תבוסה. אין הזכר ואין הנקבה נוחלים תבוסה במאמציהם הקיומיים, שרי בשניהם תבוא אחותם הכללה האלוקית. שניהם נאבקים למען קיומם, אך לעולם לא יגשים אף אחד מהם את המטרה שאליה הם חותרים במרץ קוריו. לעולם לא יגיע למימוש עצמי מוחלט ולהגשמה מושלמת, אין חיים של הצלחה מלאה. כל יצירה אנושית, אפילו כזו המכונה יצירת מופת שאין כמוה, נושאת את חותם החיסרון ואי השלמות. על כולנו לחוות את חוויית הכישלון והתסכול המחיב. בעינים אחרות, האדם מפסיד בחזית כלשהי במלחמה שהכריזו עליו החיים. אנחנו לעולם לא נגיע לשלמות. בשום תחום. בשום הקשר, בשום מובן. אין דבר כזה שלמות. יש דבר כזה שלמות? לא בעולם הזה. אחד המשפטים, כשהייתי נער, אז היה את משפט דמיאניוק. במחוזה הוא הורשע ונגזר עליו תלייה, ובאמת משפט העליון הוא זוכה. לא בדיוק זוכה. מה שנקבע שם, זה שהיה ברור שהוא היה וחמן, זאת אומרת, ברור שהבן אדם הזה היה במחנה ריכוז, רק לא הצליחו להוכיח שהוא אכן הבנה היום. זאת אומרת, באים במדינת ישראל, במדינת העם היהודי, יושב מנובל שפל אדם, לא רוצה להגיד את המילה איש, כי אני לא יודע אם ראוי לכך, יושב ובאים שופטים ומזכים אותו. והתחושה הייתה תחושה מאוד קשה, כי הם ידעו שהוא היה וחמן. רק אמור עכשיו להתחיל לפתוח, על זה לא הגיש נגדו אישום. הגיש נגדו אישום על זה שהוא יבנה היום, על זה לא הצלחתם להוכיח. וגם כן, היה סבירות גבוהה שזה כן, אבל לא מספיק בשביל להרשיע. ואחד המשפטים היפהפיים שכתב שם אז נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר היה כתב, תם ולא נשלם, השלמות איננה נחלתו של שופט בשר ודם. כן? השלמות איננה נחלתו של שופט בשר ודם. זאת אומרת, זה משפט חשוב מאוד. השלמות איננה נחלתנו, השלמות. כן? זה נכון לגבי בבא קמא מה שאנחנו לומדים, שאנחנו רואים שם הרבה הרבה דינים שבאמת לא יוצרים את הצדק המושלם. הצדק המושלם יהיה אך ורק על ידי בורא העולם, על ידי השופט העליון האמיתי. אשתי למדה משפטים, היה שם איזה מישהו שאמר, שופט העליון טה-טה-טה-טה, אז איזה מישהו קפץ, אמר, אל תגיד שופט עליון, שופט עליון נשאר רק אחד, תגיד שופט בית משפט העליון. בכל מקרה לענייננו, הרב סולובייצ'יק אומר פה, שהאדם חייב לדעת שהוא לא יצליח להשיג הכל, שיש דברים מסוימים שהוא ייכשל בהם. זאת נקודה חשובה. עכשיו, זאת נקודה שמעבד ראשון יכולה להיות נקודה מאוד מאכזבת. אני בא ואומר לכם, רבותיי, אתם לא תממשו את כל השאיפות שלכם. אדר, אתה לא תצפיק לחזור על הכל במשך כל הזמן שאתה רוצה, ואין לי פה דוגמאות אחרות, אז אני אעצר בך. ובמובן ראשון זה מאוד מאכזב, אבל האמת היא שזה לא מאכזב, זה להפך. כי אם מראש אנחנו יודעים שהמטרה שלנו זה להשתדל ולהצליח ולהתקדם, זאת המטרה שלנו. יש לה קדוש ברוך הוא מלאכי שרת במרומים. והם מושלמים. ומטרתנו בעולם היא להתקדם. זאת המטרה שלנו. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, דיברנו על זה, רב חסדאי קרסקס. דיברנו על זה? לא. גם השיחות פרטיות, אמרתי את זה, אמרנו שלא. רב חסדאי קרסקס שואל שאלה מאוד חשובה, ששואלים אותה הרבה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז רב חסדאי קרסקס, בספר אור השם, ספר מאוד 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 מסובך ומורכב וקשה, אומר שהקדוש ברוך הוא מושלם. כיוון שהוא מושלם, כביכול, 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 חסר לו דבר אחד, והוא מה? מה? לא, מה חסר לו? יכולת להתקדם. אם מישהו מושלם, אין לו איפה להתקדם, נכון? אחד הדברים שמאיימים אגב על חברות שמצליחות להגיע לראש הפירמידה, זה באמת עובדה שאינה מלאיפה להתקדם, וזה סיעוב ונפילה. כן? והקדוש ברוך הוא, כביכול, 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 אין לו לאיפה להתקדם, ולכן הוא ברא את העולם, וכל יופיו של העולם, תפקידו של העולם, זה ההתקדמות. התיקון. התיקון. זה ייחודו של העולם, שבעולם הזה אנחנו מתקנים. זה מהותו של העולם. לא להגיע לשלמות. זה לא המטרה. שלמות, אין לנו יכולת להגיע, יש מלאכי השרת, הם מגיעים לשלמות. המטרה שלנו זה להתקדם. וזה, אגב, אתה יכול לסרות את התרק, יונתן, תודה רבה. אומרים שבקורס טייס, וזה סיפרתי לכם, כן, יש בוחן שנקרא בוחן ברור, אתם מכירים? שמעתם על זה? בטח שמעתם על זה. לא, סיפור הולך להיות. יש בוחן שבו מודדים את הכושר, בזמני זה היה 60 נקודות על ריצת 2000, 20 נקודות על כפיפות בטן בזמן דקה אני חושב, ועוד מתח, כמה מתח אתה עושה. ושמה עושים כל שבוע עושים בדיקה, ובדיוק, אם אדם מקבל, ככה סיפרו לי, אני לא הייתי אף מקורס טייס, אני חושב שצהל ודאי מודה על כך, כל שבוע בודקים, ואם אדם קיבל במבחן אחד, היה אחד שקיבל 90 ואחד שקיבל 60, ובמבחן השני הוא שקיבל 90 קיבל 88, והשני שקיבל 60 קיבל 65, את מי העיפו? את ההוא שקיבל 88 או ההוא שקיבל 90, הוא אפילו לא התקדם, כי רוצים, לא רוצים לבדוק ברור, מה אכפת להם ברור, מה אתה צריך להטיס את המטוס עם הידיים שלך, הם רוצים לראות שהאדם מתקדם. וזה נקודה מאוד 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 חשובה, שאדם חייב להבין שתפקידו בעולם זה להיות טוב יותר, לא להיות מושלם. יש, אם תסתכלו, אתם מכירים את החוק של ניוטון, נכון? דיברנו עליו פעם בבקמה. יכולים? נכון? מה ניוטון קבע? בדיוק. כל חפץ שואב להישאר במצב שלו. על מה חל החוק של ניוטון? על איזה חפצים? דוממים. דוממים. בחי ובצומח יש כלל הפוך. כל דבר חי שואף לגדול, להתפתח. תרימו אבן, סתם, תיזהרו מהקרבים, אבל תרימו אותה, תראו שורשים של עץ, או עשב, או לא משנה מה, הם מגיעים לאיזה אבן, האבן תוקעת אותם, מה הם יעשו? ימשיכו, הם חייבים להמשיך, נכון? ביום שעץ מפסיק לגדול, הוא מת, הוא הופך להיות דומם. זה נכון גם על בני אדם, אגב. זה לא מקרה שהרבה אנשים שמצאים לפנסיה, רואים פתאום דעיכה מאוד מהירה בחיים שלהם, כי הם כבר מפסיקים להתקדם. או יש כל מיני מערכות כאלה, רואים את זה הרבה פעמים, אני אגיד לכם משהו עצוב קצת, אבל בצבא הרבה פעמים רואים החבר'ה בשישה חודשים האחרונים שלהם, שהרבה פעמים הם פזמניקים, לא עושים כלום, רואים שאנשים פשוט הופכים להיות, הבדיחה שהם עציצים, אבל האמת היא שהם לא עציצים. אולי הם עציצים במובן של החומר שבו שמים את העציץ. זה באמת ככה, זאת אומרת, אדם שלא פועל, לא עושה, לא זה, הוא הופך להיות דומם. וכל הייחודיות של האדם, וזה דבר שחשוב לזכור אותו, ממש 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 לזכור אותו, וכל הקשר שהוא, כל הייחודיות שלנו, כל היכולת שלנו זה בהתקדמות. אתם צריכים לשאול את עצמכם, היום אתם בסוף חודש טבת, אתם לא צריכים לשאול את עצמכם מה אתם, אלא לאיפה התקדמתם מאז חודש אלול. זה השאלה שצריכה להטריד אתכם. הייתם בחודש אלול פה, עכשיו אתם כאן. אוקיי? זאת נקודה שצריך אולי להרחיב עליה יותר את הדיבור, אבל גם כאן זה מספיק, ולכן דווקא הכישלון עצמו יש לו תפקיד חשוב. חטאים, עמוד 39. חטאים של האיש והאישה שונים זה מזה. אדם הראשון מרחיק עצמו מן הטבע, הוא מנסה לנתק את הקשרים שבינו ובין עובדת היותו יצור נברא. הוא מורד בקיומו, המותנה והסופי. הוא שואף אל הבלתי אפשרי, אל השפע, ואני בעמוד 40, ואל חוסר הגבולות. חטאו הוא החטא שבריאת עצמו כשלמות אבסולוטית, שלמות מוחלטת. והתייחסותו אל עצמו כאל ישות עצמאית ונפרדת שאיננה זקוקה לאחרים, הוא מייחס לעצמו למעשיו חשיבות בלתי מוגבלת, הוא מורד בכל תביעה להיכנע בפני החוק אין הטבעי ואין המוסרי, הוא אוהב לצוות, לסרטט את מסלול הליכו שלו, מבלי לשעות לשום עצה טרנסצנדנטלית מבחוץ לו, לקבוע לוקוד מוסרי משלו, לפצח את סוד היקום וכך לנכס לעצמו ולא רשות את כל יכולתו של האלוקים, ולעשות בעצמו לבורא. דברי הנחש מאפיינים יפה את אדם הראשון החוטא, כי ידע האלוקים כי ביום אוכלכם ממנו ונפתחו אליכם ואיתם כי אלוקים יודעי טוב ורע. המהלך שמוביל פה הרב סולובייצ'יק הוא מהלך של בחינה של החטאים השונים של האיש והאישה. והחטא שונה, וממילא גם התיקון שונה. עכשיו תשימו לב, בניגוד לנחש שנאמר עליו ארור, ומה שהוא קיבל, הגמול שהוא קיבל זה עונש. האדם וחווה לא קיבלו עונש, אלא קיבלו תיקון. סיפר לי חבר שלי לפני שנים רבות שהוא היה באיזה מחלקה, מחלקת יולדות, אשתו ילדה, והיה שם מישהו קנאי, ככה קיצוני, חרדי קיצוני, שלא הסכים שאשתו תיקח הפידורל. אתם יודעים זה פידורל? פידורל זה חומר הרדמה, הוא קצת יש בסכנה מסוימת, מזגים אותו לעמוד השדרה, אז צריך מאוד להיזהר מזה, ולכן צריך גם אישור, והוא לא הסכים שתיקח הפידורל, אני לא בטוח לגבי משקרי כאבים. מה היה הנימוק שלו?
בעצב
תלדיוונים. אז חבר שלי, אני לא זוכר אם הוא התאפק ולא אמר לו, שהוא באמת אמר לו את זה, הוא אמר לו, כתוב על הכללה על האדם, בזיעת אפיך תאכל לחם לפי הבגדים, ואיך שאתה נראה, לא נראה לי שאתה מקיים כל כך את החלק הזה. יש לנו נטייה, הרבה פעמים, נדרוש מאחרים כל מיני דרישות שאנחנו לא תמיד דורשים מעצמנו. וזה דבר שצריך לזכור. בכל מקרה, יש ייחודיות בעונש שחווה קיבלה, ויש ייחודיות בתיקון, סליחה, בתיקון שחווה קיבלה, וייחודיות בתיקון שהאדם קיבל. עכשיו תגידו לי מה, זה אומר שאפשר לקטלג אדם ואישה, הבדלים וכו'. התשובה היא כן. אבל התשובה יותר מורכבת. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שכל הגברים הם כאלה וכל אנשים כאלה. יש הבדלים מאוד גדולים בין אנשים, ויש גם הבדלים מאוד גדולים בין הגברים. אנחנו עומדים עכשיו על תכונה גברית ותכונה נשית. עכשיו, יש אנשים, יש נשים שיש לה גם תכונות גבריות מסוימות. ויש גברים שגם ימצאו לעצם תכונות נשיות מסוימות. אבל יש תכונה שמאפיינת את המין הנשי, ויש תכונה שמאפיינת את המין הגברי. אוקיי, אתם מבינים את הנקודה שאני אומר? זה לא הבדל בין גברים לנשים. זה נכון שבסטטיסטית, ויכול להיות שגם כשאני אבוא ואמדוד, אז בדרך כלל התכונות האלה יותר מאפיינות, הן יותר מאפיינות את המין הנשי, והתכונות האלה יותר מאפיינות את המין הגברי. אי אפשר לבוא ולהגיד שדיברנו פה על האדם הכובש שאין אישה שיש לה את המרכיבים האלה של הכיבוש. חושב שגם אישה שיש לה את זה, יהיה לה גם תכונות, את התכונות הנשיות האלה. עכשיו, וזה גם לא אומר שאישה חייבת שיהיה לו רק תכונות נשיות, וגבר חייב שיהיה לו רק תכונות גבריות. כן? חלק מאותו חיבור שבין איש ואישה זה שהם ישבו אחד מהשני גם דברים כאלה. עכשיו תראו, יש גישה בעולם, מה ההתנגדות הכל כך משמעותית של חכמי התורה לזה שנשים ילבשו מכנסיים? אז קודם כל יש באמת הבדל כמובן בין מכנסיים נשיות ומכנסיים גבריות וכו', והרב עובדיה אמר שמה הנשים הראשונות שהלכו עם מכנסיים הם עברו עבירה, כי כשהם הלכו עם מכנסיים זה היה כלי גבר. אבל המאה, אחרי האישה המאה, כבר לא היה כלי גבר, ולכן לא הייתה בזה עבירה. אני לא רוצה לדבר עכשיו על השאלה איזה מכנסיים מותר ואיזה מכנסיים אסור, זה לא ענייני, לשמחתי הרבה פה. וברור שיש מכנסיים שהן נשיות, יש מכנסיים שהן גבריות. אני רוצה לדבר על דבר אחד. העובדה שהתרבות המערבית מאוד מאוד מנסה להשוות בין גברים לנשים. התרבות הזאת של אופנת היוניסקס, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה. כאילו של בגדים שמתאימים גם לגברים וגם לנשים. מאוד 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 מנסים את השלושת ההבדלים. בין, אם במגילת העצמאות כתוב שלא תהיה אפליה בין דת גזע ומין, התרבות המערבית מנסה לא רק שלא תהיה אפליה, אלא שגם לא יהיה הבדל בין דת גזע ומין. כן, במובן מסוים, הרבה פעמים, גם בן גוריון הרי ניסה ליצור איזה, עוד שנייה, ניסה ליצור איזה אומה כזאת מאוחדת, כן? אחת הטעויות הגדולות מאוד שלו הייתה הניסיון הזה לבוא וליצור איזה קור היתוך. זה לא המצאה שלי, זה כולם היום מדברים על זה. הנקודה הזאת של החוסר ההבדלה בין גברים לנשים היא נקודה מאוד 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 משמעותית. אם אני לא אתן לך אחר כך, אז תשאל אותי, בסדר, אני פשוט רוצה לגמור אותו.
זה פשוט משהו שקיבלנו עכשיו, כולנו בערך SMS מהישיבה, המסעד של הישיבה שיש לך ביקורת משרד הדעות ולהגיע לך את המשכיחים.
אוקיי.
בואו אפשר להגיע
בשש. בסדר. אוקיי. בסדר גמור. אז מיד ללכת מפה, אולי גם אני קיבלתי את ההודעה הזאת. רגע. כן, מן הסתם. הלאה, בואו נמשיך. עכשיו תראו. השפה היחידה, אני חושב שהיחידה, אני כמעט בטוח, אני כמעט משוכנע בזה שהיחידה, שמבחינה, אומרים, בכל שפה יש מאפיינים. אומרים שלאסקימוסים יש איזה 30 ביטויים ללבן או לשלג. השפה העברית מתייחדת בשני דברים מרכזיים. אתם יודעים מה הם?
מילים לקוץ.
א', בהרבה מילים ל... ושפה מאוד חקלאית. נכון, 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 נכון. העברית היא שפה מאוד חקלאית. יש מילה נפרדת לכל פעולה של כתיפת פרי, נכון? גדיד, מסיק, בציר, מה אמרתי? יש עוד איזה שמונה, לא זוכר, יש המון, נכון?
יש גשמים,
נכון. לכל הנושאים החקלאיים יש עושר. עכשיו, העושר, גם לגבי קוצים, זה לא סתם מילים נרדפות, זה באמת מתאר קוצים שונים. וגם לגבי הגדיד, מסיק וכו', זה מתאר, זה לא מתאר קטיף, קציר, נכון? כל הוצאת פרי מהאדמה מוגדרת בצורה שונה. זה מאפיין אחד, שהוא מאוד מעניין, שהוא מתאר את הקשר בין האדם לאדמה. כן? יש מאפיין שני, והוא החלוקה בין גבר לאישה, בין זכר לנקבה. כל דבר כמעט, או שהוא זכר או שהוא נקבה. פועל, כן? כמעט כל הפעלים, כן? בניגוד לאנגלית, שהם יכולים לכתוב הוראות על שמפו בלי לכתוב אישה או איש, בעברית, תסתכלו פעם הוראות על שמפו, תראו איזה, הם חייבים לדבר בצורה סבילה, כדי שלא, שהפעולות לא יוכוונו לא כלפי איש, לא כלפי אישה. או שהם פונים לאישה. נכון, נכון, ברור, כי בוא נגיד, הנשים קונות לעצמם שמפו, ובדרך כלל גם לגברים, ובדרך כלל שמפו שלהם משקיעות בזה יותר כסף, טוב, וזה כבר קשור לנושא של הבדל מגברים לנשים, אבל בוא נחכה עם זה עוד רגע. הסיבה לזה היא שיש הבחנה ברורה בין גבר לאישה. בין זכר לנקבה. אני לא בטוח שאתה צודק, לגבי ערבית, לדעתי, אתה לא צודק. אני לא חושב לגבי, אם אני זוכר, אני בדקתי איזה פעם, אני לא רוצה עכשיו סתם להיכנס ל... אוקיי? יכול להיות בכל השפות השמיות, זה לא משנה כל כך. אבל לדעתי, זה סתם הערת אגב, העובדה הזו שזה דעתי רק בעברית, אבל יכול להיות שאתה צודק, אני... תבדוק את זה, אם כן, אז אני אשמח. מה? בערבית, אוקיי. ויש גם למספרים, מספור שונה, 8 ו-8, 4 ו-4. אוקיי, אתה בטוח? אני לא בטוח שאתה צודק. אני חושב שאתה טועה, אבל תבדוק את זה ותגיד לי מה המסקנה. בוא נמשיך, זה לא מה שחשוב עכשיו. בני, שנייה, בוא נמשיך. רגע. אופה, לא, נו. אוקיי, תודה. תבדוק ותגיד לי, והדר יעדכן אותנו בעזרת השם פעם הבאה. הלאה. בוא נמשיך. יש שינויים. אני, בסדר, אוקיי.
כל השמות בעצם.
בואו נמשיך. אני מוכן לעשות את הבדיקה הזאת בצורה מסודרת איתכם. אני לא אמרתי, שנייה. אני זוכר שבדקתי את זה, פעם אני לא זוכר אפילו מתי ועם מי, לגבי שפות אחרות, והמוחלטות הזאת לא הייתה קיימת, ככה נטען באוזניי בשפות אחרות. יכול להיות שזה קיים, זה גם לא כל כך משנה אם זה קיים או לא קיים, אז זה רק מגדיל את הטענה. זה נכון שהטענה יותר מדליקה כשזה רק בעברית, אבל אם זה בשפות אחרות, אז זה לא מקטין את הטענה, אבל אני אשמח לשמוע גם על עברית, גם על גרמנית, ואם יש פה מישהו שמבין באינדונזית, אני מוכן גם אחר כך לשמוע על זה. אבל בואו נמשיך שנייה לעיקר. יש שם חלוקה ברורה. כשאתה מדבר, אתה חייב לדבר, גם כשאתה מונה, אתה חייב למנות, גם כשאתה מדבר על פעלים, הפעלים חייבים להיות בן זכר נקבה. והנקודה הזאת, של ההבחנה הזאת, באה לידי ביטוי גם באיסור, לא ילבש גבר, לא יקלי גבר על אישה, ולא יקלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת השם אלוקיך, הכל עושה עוול. ההבחנה הזאת בין גברים לנשים, העובדה שהתרבות היום מאוד שכיח לתת שמות של בנים לבנות, גם קשורה לדבר הזה. גם קשורה לדבר הזה. לא שמי שעושה את זה אומר לעצמו, מטילדה אשתי, בואו וניתן לבת שלנו שם של בן דווקא. לא, אבל העובדה שיש אופנה כזאת, יש רוח כללית כזאת, של נתינת שמות של בנים לבנות, אני מחכה לבת שיקראו לה פעם בן. העובדה הזאת, שנייה, היא קשורה לשני דברים. היא קשורה קודם כל, היא קשורה לזה שמנסים לערבב בין המינים, והיא קשורה לזה שכשמערבבים בין המינים מוחקים מין אחד. זה המין הנקבי. זה לא מקרה שלא תראו גברים נובשים חצאיות, ושלא תראו בן שקוראים לו מטילדה.
מה עם טבעות?
זה דבר ישן שלפעמים נותנים גם לגבר. אני לא חושב שזה...
גברים בעולם
עתיק. לא, אני לא חושב, אני יודע. שנייה. הנושא של טבעות, אני יכול גם שם להגיד שהאישה מחכה את הגבר. הגבר נותן טבעת, אז גם האישה נותן טבעת. אני יכול להגיד, אני לא אומר בהכרח שזה ככה, כן? נכון? זה לא מקרה שזה הכיוון. בסדר? זה לא מקרה שיש, בוא נגיד לך, נשים שמסתפות קצר כמו גברים, לא שזה רע, אני עוד פעם, אני לא אומר שכל הדברים שאני אומר עכשיו הם רעים, אני מדבר על תופעה, בסדר? התופעה הזאת היא לגיטימית, זה בסדר גמור שאישה מסתפרת קצר, לא כולם חייבות לגדל שיער ארוך. אבל זה שגברים לא לובשים, לא הולכים שיער ארוך, ונשים הולכות לשיער קצר, זה אומר...
מספיק אנשים, יש הרבה שהולכים שיער ארוך.
שיער ארוך כזה?
תבקר בו, תניה לרב ביסטוביות.
בוא, אני רוצה למחוק את זה, שנייה. בוא, בוא, נכון, שנייה, 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 די, די, עכשיו ברצינו. רגע, רגע, עזבו את ה... עזבו את ה... די, 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 בואו, תהיו רצינים, תתמקדו בעיקר, בסדר? בסדר? הבנתם את הטענה שלי? הבנתם את המגמה הזאת? זה חשוב להבחין פה. בשני דברים לא טובים שקורים. א', החוסר הבחנה, וב', המחיקה הזאת. המחיקה הזאת, שזה שאישה, למשל, היום זה משתנה אגב קצת. אבל היום ברוך השם יש מגמה של שינוי, אבל זה שהפמיניסטיות שלפני 30-40 שנה, מגמה, התפקיד המרכזי שלהם, מתי מעמד האישה ישופר? כשאישה תוכל להיות טייסת, נכון? כשאישה תוכל להיות, לא כשגבר יהיה חייב להיות מזכירה. יש לזה גם סיבות, אני לא אומר, אני מסכים שזה סיבות, אבל אני מדבר פה על תופעה מסוימת, וזה גורם נזק אגב. אני חושב, שאם הפמיניסטיות היו יותר דואגות למעמד האישה, אם הן היו מאפשרות לאישה גם לעבוד וגם, זאת אומרת, לעבוד למשל לפחות, נגיד, מגיל 25 עד גיל 40, מגיל שיש לילדים, לאפשר לה לעבוד בשני שליש משרה. בשירות הציבורי נניח, שהיו עושים דבר כזה, זה היה מאפשר אנשים הרבה יותר לבטא את עצמם, ולא להחליט אם הן בוחרות בקריירה או שהן בוחרות במשפחה, ואחרי זה בגיל 40-45 הן יכולות להתקדם יותר בקריירה שלהן. אבל העובדה שלא הולכים בכיוון הזה, ומה שמחפשים עכשיו זה כמה מנכליות יש. יש מספיק מנכליות, זה אומר שמה שמחפשים שאישה תהיה כמו גבר. לא אומרים, בוא נראה איך נותנים לאנשים כמה שיותר לצאת. בוא נראה כמה נשים, כמה מאפשרים להם בצד זה שהן רוצות להוליד ילדים ולגדל אותם, גם לבוא ולפתח קריירה, זה לא מדגישים את זה. מה הבדיקה? כמה שרות יש, נכון? זה כמעט ממשלה אחת, אני זוכר פעם רבה שברק הבטיח ב-99 שיהיה לו הכי הרבה שרות שהיו אי פעם. בזה נבחן, זה בזה לא נבחן. הנבחן זה בשאלה כמה מאפשרים לנשים להמשיך לפתח את עצמם ולגדול לעצמם, אבל בלי תשטוש הגבול הזה. זה נתפס, הבעיה, יש בה בעיה קשה מאוד. יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. הבעיה היא כזאת, שזה לא סתם שזה ככה. זה לא סתם ככה. הבעיה היא שנשים הופלו לרעה במשך אלפי שנים. חד וחלק. הם הופלו מאוד לרעה במשך אלפי שנים. לא אפשרו להם ללמוד, לא אפשרו להם להתפתח, לא אפשרו להם לעבוד. עכשיו ברור שברגע שמנסים לבוא ולתקן את האפליה, מה עושים? הטבע של הדבר זה, לא ישנתם לי להיות טייסת, אני אהיה טייסת. לא ישנתם לי להיות שרה, חשבתי שאני אהיה שרה, אני אראה לכם שאנחנו מסוגלות. זה מאוד טבעי, אין לי ביקורת, אני לא מסוגל, אנחנו, וחשוב גם, אגב, חשוב תמיד שאתם מנהלים דו שיח. אחד עם נשים, אבל במיוחד עם נשים פמיניסטיות, להבין שאתם באמת לא מסוגלים להבין את המקום שנמצאות בו. לבוא בענווה, לא אומר שאתם צריכים למחוק, ואנחנו צריכים למחוק את הדעות שלנו. אבל לבוא בענווה, ולהבין שזה מאוד מתסכל. שאתה רוצה, תארו לעצמכם, שהייתם רוצים לעשות משהו, ואומרים לכם, לא, 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 אתם לא מסוגלים. זה מאוד מאוד מתסכל.
זה כמו, אבל...
אני לא אומר שזה נימוק. אני רק אומר שחשוב להבין את הדבר הזה. כשאנחנו באים ואומרים, תראו, תשתשו את הגבולות, הפכו גברים, נשים לגברים, ולא, בבן מסוים יש תהליך כזה, אני לא אומר, אני אומר, צריך לבוא ולהבין איפה המקום הזה נובע. כן, אנחנו נמשיך לעשות השם פעם הבאה, עכשיו שאלות. זה ישן...
אבל למשל אני, בתור גבר, כן, בחיים לא בכיתי לזה שאני לא יכול להוליד ילדים, או להדליק נרות שבת, שזה לא מצווה בשביל לא להדליק נרות שבת. כאילו, אנשים ש...
אם אנשים היו שולטות בעולם, אני אגיד לך משהו, אין לי ספק, שאם ההלכה הייתה שהגבר מדליק נרות שבת, והאישה עושה קידוש, הרבה נשים היו רוצות להדליק נרות שבת במקום הזה. אני מסכים. אני מסכים. אתן לך עוד דוגמה, כן? ברור, למשל, ש... לעלות לתורה, לקרוא בתורה. יש אנשים שהם אף פעם לא חזנים, נכון? לא יוצא להם. 80% מהאנשים הם לא חזנים. למה לאנשים זה מפריע? הרבה יותר מפריע. כן? זה מפריע בגלל שכשאומרים לך, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, כן? לא דווקא על ההדלקת נרות והקידוש, באופן כללי. וכשכל החברה היא חברה גברית, שהיא קובעת והיא קובעת וקובעת, זה מאוד מאוד לסכן. חשוב להבין את התסכול הזה. חשוב להבין אותו. לפני שבאים לדון ולהגיד, ואפשר להגיד מה שחושבים וכו', לא צריך בגלל זה לשנות את הדעה וכו', אבל חשוב להבין את המקום עצמו שבו הרבה מאוד נשים נמצאות, ואני אומר, טוב שהן נמצאות שם, טוב שהן לא מרשות לעצמן להיות עסוקות כל היום במקרמה. לא, הם קיבלו, מדובר באנשים, בבני אדם, שקיבלו שכל, קיבלו יכולות וכו'. ובמשך שנים, המון המון נשים, כל מה שנגזר עליהם זה להיות עסוקות במקרמה כל היום. אני אומר את זה בלשון ציורית, נכון? וזה טוב ונכון וראוי, וראוי שיאפשרו לנשים למצות את עצמם ולהוציא את הכישורים שלהם ואת היכולות שלהם והרבה דרכים אחרות. אני אומר, צריך, מה שנקודה שנדבר עליה, זה לא אומר שאין הבדל בין גברים לנשים. וזה שהיום התרבות עצמה מנסים למחוק את ההבדל הזה וכולי, אני אומר, זה נובע מכמה גורמים. אחד מהגורמים הוא גורם שבאמת מאוד מובן. לא אומר מוצדק, אבל מאוד מובן. מה זה?
אפשר להגדיר מה התפקיד של הגבר, מה...
לא הגענו לזה. כשנגיע לזה, אז יכול להיות, יכול לכעוס עליי, לא לכעוס עליי, אבל בינתיים לא דיברתי על זה.
אבל אתה אמרת שהרבה נשים רוצות להיות
שרות? אני דיברתי על העובדה, עובדה היא, שכשהתבצע התשטוש הזה, מה שקרה, דיברתי למשל על עובדה, אתה יודע מה, על שרות אתה יכול להתראות, אני הבנתי מה אתה הולך להגיד, על שמות. תום זה שם יותר יפה תום בטח שם יותר יפה מרבקה. אבל, לא, אני אומר, אתה שומע כל מיני שמות. סליחה, אורי. אורי זה שם יותר יפה מאורית. לא, אני שואל, אור. אני סתם, אין לי עכשיו שמות. לא, יש פה תהליך מסוים. אף אדם לא יקרא לבן שלו בשם של בת. אף אדם. אני לא שמעתי, סליחה, אולי אתם שומעים. אני לא שמעתי על אף אדם שקרא לבן שלו בשם של בת. אתה שמעת? טוב. מה? אתה? מה פתאום? אני מכיר המון הדר שהם בנים, לא נכון. לא, לא, לא.
עץ הדר.
לא, 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 יש גם שם יונה, לא, יש שמות ישנים שהם, כשהייתי ילד אמרו לי שיש יונה, יש טל, ואני לא זוכר כבר מה עוד איזה.
אבל יונה זה של גבר.
לא, לא, טוב, בוא נעזבו שנייה את הזה. בסדר, הלאה. אתה רואה שאני צודק, אם זה היה שם של, בוא נסגור את זה.